כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, הבוקר הזה, הרבה חדשות על השולחן שלנו. קודם כל, אני חושב, הדבר הדרמטי ביותר אלה דיוני הקבינט הדרמטיים, ממש טעונים, שהיו בצוק איתן. הדיונים הללו יוצאים לאור, ופשוט מדהים עד מפחיד לקרוא את מה שהתנהל בישיבות הקבינט. אין ספק שהיה למישהו אינטרס להוציא את זה עכשיו, אין ספק שיש שם אנשים שיוצאים טוב מאוד, אבל אחרים שיוצאים ממש לא טוב, כמו אלה שבעצם היו אחראים על הצבא, ואמרו שלא צריך להיכנס קרקעית, ייחוד אחרי מה שגילינו שם כשנכנסנו בקרקע, את כל המנהרות. אנחנו בהמשך נרחיב בנושא הזה. אובמה גילה את פרצופו האמיתי אחרי 8 שנים, שיש כאלה שקראו לו ברק חוסיין אובמה, אז לעתים היו אומרים, למה האמירה חוסיין? מה, כי יש לו איזה שהם שורשים מוסלמים? צריך להשתמש בזה ולהדגיש את זה? אבל האיש ממש בשעות האחרונות שלו, כנשיא ארצות הברית, ביום שישי, שעות לפני השבעת טראמפ, העביר מתנה של $250 מיליארד לפלסטינים. סליחה, קצת פחות. $4 מיליון פחות, לא סליחה, הסכום אני רואה 220 מיליארד, קצת יותר מ-220 מיליון דולר, 220 מיליון דולר, קרוב ל-250 מיליארד דולר, זה הסכום שאובמה העביר לפלסטינים, וכן, למטרת חיזוק מערכות הביטחון הפלסטינים, וחיזוק ממשל, הממשל הפלסטיני. בקיצור, פרצופו נחשף. נושאים נוספים שאנחנו נדבר בהם, על פרשה חדשה על ראש הממשלה בנימין נתניהו, פרשת 3,000 ו-4,000, יש כאלה שסבורים שאלה פרשות חריפות וסגורות הרבה יותר. קיצור, אנחנו איבדנו רגליים ואיבדנו ידיים, נראה אם צריכו לסדר לנו את העניינים. יש עוד נושאים, אבל הפתיח כבר ארוך מדי, אז בואו נעבור לחדשות ומיד לאחר מכן נתחיל.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, 7 בבוקר, אשר גרייבר, איזו הפתעה.
הפתעה בהחלט, בוקר טוב מוטי, שלום למאזינים, הנה הכותרות.
בוא נשמע אותך עושה את זה.
מה עכשיו?
אני אומר, בוא נשמע אותך עושה את זה.
להתחיל עכשיו, בטוח, או קצת יותר מוכר?
כן, עכשיו, עכשיו, אחר כך נדבר קצת.
סגור.
נו.
בבית הדין הצבאי בקריה בתל אביב יכול היום שלב הטיעונים לעונש במשפטו של החייל היורה מחברון אלאור עזריה. באום אל-חיראן שבנגב תאריך היום הלווייתו של יעקב אבו אל-קיין, שביצע את פיגוע הדריסה ביישוב ורצח את השוטר רסם ארז לוי, השם יקום דמו. עם קריסתו בשנית של מתווה המונה, תושבים יערכו היום כינוס חירום בו יקראו לחברי הממשלה להעביר באופן מיידי את חוק ההסדרה על מנת להציל את המונה. רכבת שנסע לכיוון ירושלים פגע ברכב שעמד על מסילת הרכבת באזור בר גיורה. בנס לא היו נפגעים, שכן המכונית והרכבת היו ריקים מנוסים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי בכוונתו לדון מחדש בהסכם הסחר. אתמול חתם טראמפ על צו המוציא את ארצות הברית מהסכם הסחר הטרנס-ספציפית. סוכנות הידיעות הצרפתית AP חושפת כי נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה ביצע מחטף בשעותיו האחרונות כנשיא והעביר $221 מיליון לרשות הפלסטינית ביום שישי בבוקר, שעות אחדות לפני עזיבתו את הבית הלבן. גורם בממשלת קנדה טוען כי ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ, ביטל את ביקורו שהיה מתוכנן לערך בקנדה. לדברי הגורם, הביטול בוטל בשל קושי לוגיסטי. שר ההגנה של ארצות הברית, ג'יימס מאטיס, שוחח אתמול עם מזכ"ל נאטו והדגיש את החשיבות שהוא מייחס לברית הצבאית. והתחזית היום יהיה נאה ותורגש עלייה בטמפרטורות עם רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ ובערים. אלו הכותרות, בחזרה אליך מוטי.
תודה אשר, אנחנו ניפגש שוב ב-9, בסדר?
תודה, סגור.
יופי, תודה. אנחנו מתחילים, לא לפני שאני ממש אספר לכם שצביקה גורניך עורך, אלי בו מפיקה אותנו, מוטי קופסה טכנאי השידור, אנחנו מתחילים. טוב, נפתח עם יעקב ברדוגו, מגיש ופרשן בגלי צהל, שלום, בוקר טוב יעקב.
בוקר אור מוטי.
יש לי תחושה שאזרחי מדינת ישראל שלא חיים את הפוליטיקה יום יום, לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם. כל כמה ימים סיפור חדש, אין להם מושג על מה מדובר. בואו ננסה לעשות להם סדר. מה קרה עכשיו?
קרה עכשיו מה שקורה בדרך כלל, מה שנקרא בחקירות, אנשים נחקרים, וכמו צ'ונט, אתה יודע מה נכנס, אתה לא יודע איך זה בסוף יוצא, ויכול להיות שמתוך החקירות עולות פרשיות אחרות, ויכול להיות גם כן שפרשיות אחרות שהיו בהול, בבדיקות כאלה ואחרות, כדי למקסם את כל הליך החקירה, מכניסים אותם כרגע לתוך הסיר הזה. פה בעניין הזה ידענו שיש בדיקות לגבי עניין הצוללות וכל המערכת יחסים שבין ראש הממשלה לדוד שמרון, וכנראה שבחגיגה הזו החליטו להכניס גם את פרשה זו, פרשת 3000 קוראים לה עכשיו, אל תוך החגיגה. פרשת 4000, אף אחד לא יודע, פחות אני לא יודע, מה היא, והיא כוללת בתוכה כנראה דברים מתחום שדומה לפרשת 1000, קבלת טובין, מתנות, טובות הנאה, או משהו שבסדר גודל הזה. שוב פעם, זה כדור שלג שמתגלגל, וכל פעם סופח אליו עוד ועוד שלג וגדל, עם פרופורציה, בלי פרופורציה, אבל בצורה מפחידה.
תגיד, בסוף ריבוי הפרשות הללו עושה טוב לראש הממשלה, או בהנחה שזה לא יתפתח לכתב אישום? כי לא. אתה יודע, האדם הממוצע, אני לא יודע לדבר בשם האדם הממוצע, אני חושב, אבל שיש כאלה שאומרים, די, נמאס כבר כל יום, היום מוצאים דברים חדשים, לא קוראים זה כלום, סתם רוטפים אותו, מחפשים אותו. אנשים כבר אולי רגשית לא מוכנים להיכנס פנימה, לשמוע אפילו את הסיפור.
לא הבנתי מה אתה אומר.
אני שואל...
אתה שואל אותי שאלה, האם הציבור התייחס במה שנקרא, בשוויון נפש ל... מצב שבו יהיה אמירה פלילית או חקירה כזו.
לא, אם אנחנו מגיעים לכתב אישום, אז ברור שזאת תהיה בעיה, אבל
גם אם אנחנו מוטי לא מגיעים לכתב אישום, לא הכל הוא בגדר הפליליות. די להסתכל על פניו של ראש הממשלה מאוד מיוצרים. כרגע הסוגיה היא לא רק בעניין של הפלילי ולא פלילי. תראה, יש שם מערכות יחסים, הסיפור עם מילצ'ן, חברות של הרבה מאוד שנים, שנקרא, את המערכות היחסים עם ראש המוסד, שפתאום נחשפות בצורה לא מחמיאה. יש אפקט, בסופו של דבר כולנו בני אדם, וגם אם אתה בא ואומר, הציבור אומר, כן, לא, הציבור זה לא משחק ריאליטי, שבסוף הערב לוחצים על כפתור ושולחים אס-אמסים ומצביעים, השם לא השם. יש לתהליכים את הנפח שלהם ואת העוצמה שלהם, ומה שנראה לך כרגע שהציבור מזלזל ואומר, יכול וכשיגיע לכדי מה שנקרא מבחן ציבורי, כתב אישום אמרנו בוודאי חמור, אבל ועדיין כתב אישום זה לא הרשעה, אבל גם דוח ציבורי חריף, ראינו במדינת ישראל שיש דוחות שיכולות לגרור אותך מטה מטה, ואפילו לחסל קריירות, גם דוחות ציבוריים.
ואנחנו פשוט נצטרך להמתין, לשמוע וללמוד קצת יותר מעבר למספור של חקירת 1000, 2000, 3000, 4000.
אבל מוטי, הייתי מציע לך יותר להתייחס כרגע, אם אתה יש לנו עוד דקה אחת, על הקרב המרכזי שכרגע מתחיל להתבשל, וזה גם תוצאה של החקירות האלה. אם עד לפני חודשיים אף אחד לא קרא תיגר על נתניהו, הרי היום שרואים את זה בוודאות מוחלטת, זה כרגע... השר נפתלי בנט, יש מאבק איתנים על רשות המחנה הלאומי, משהו שבלתי נתפס לחלוטין היה לפני כמה חודשים, והקרב הזה הוא גם כן נובע מאותה חולשה שמזהים במערכת הפוליטית כלפי החקירות של ראש הממשלה, כלפי מצבו, וכרגע זה נפתלי בנט, אנחנו רואים היום גם את ההדלפות בידיעות אחרונות על ענייני הקבינט, כל זה הולך להיות לקרב גדול מאוד על רשות המחנה הלאומי, ועדיין המילים של איווט ליברמן, של אביגדור ליברמן, שר הביטחון, שר האוצר משה כחלון, לא נאמרו בעניין הזה. אנחנו גם בעניין הזה נהדים בתקופה הקרובה למלחמת כל וכל על רשות המחנה הלאומי, משהו חדש מאוד לנתניהו.
כן, אין ספק שההדלפות של, מהקבינט שיצאו עכשיו לא יצאו באופן מקרי, כנראה שמישהו מהצדדים מחמם מנועים, ורוצה להציג את יכולותיו בקבינט, אפשר לנחש מאיפה המידע הזה הגיע, אבל אין ספק, יעקב, שהדוח, קראת את התמלילים? זה מטריד, לא?
מה שהתפרסם.
כן, עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה מיוסי ישוע, אבל כאזרח זה די מטריד, עזוב עכשיו את הקרבות הפוליטיים.
תראה, קודם כל נחמיא ליוסי ישוע שהצליח להוציא את, את התמלילים האלה, זה סיפור ענק בפני עצמו, זה אכן מחריד לשמוע דברים ש... אתה יודע, בסופו של דבר אין לנו צבא אחר, אין לנו צהל אחר, אין לנו רמטכ"ל אחר, ואנחנו רואים את האמירות של הענקים האלה שבעצם באיזשהו מקום נתפסו, נגדיר את זה ככה, עם המכנסיים למטה ועם אמירות מאוד מאוד ששמות סימן שאלה בכלל על אמירת האמת לציבור. תראה, מדינה הייתה משותקת למעלה מ-50 יום, משותקת לחלוטין, כשבעצם אלה שהיו אמורים לתת את הדעת, את ההכנה, התעסקו במשחקים או במערכות אחרות, והאמירות של נפתלי בנט שם כלפי הרמטכ"ל, אני רוצה אתכם סוסים דוהרים ולא שברים, היא איזושהי אמירה בעיניי מדהימה, והאמירה של השר יעלון שאומר לבנט יומיים שלושה נגמור את עניין המנהרות, תראה, יוסי ישוע יותר חזק ממני בעניינים האלה, הוא יכול להרחיב. אני כאזרח גומר את העניין הזה כאזרח מאוד מודאג. כאיש שמבין בצבא, יכול להיות שיש לזה פתרונות, ויוסי יכול לתת לך, אבל זה לא נראה כך, ואני אגיד לך בעניין שדיברנו קודם. נתניהו, אחרי הדוח הזה, הופך להיות יותר חלש. אחת החוזקות שלו הייתה שהוא מר ביטחון, החוזקה הזו ממש ממש אחרי הדוח הזה, הופכת להיות אפילו לחולשה, ויתרון גדול, נגיד בעניין הזה, לשר בנט שהופך להיות בסיפור הזה, יותר ביטחוניסט מאשר נתניהו.
כן, אין ספק שבנט יוצא כאן הכי טוב, ויש כאן משפטים מאוד מטרידים, גם של בני גנץ, מטרידים על גבול הנאיבים, חמאס לא רוצה לפעול, הם אמרו ברדיו שלהם שהם עשו טעות עם החטיפה, הם לא מתכוונים לעשות שימוש במנהרות שלהם. טוב, עוד מעט נרחיב בעניין הזה. אבל אין ספק שכמו שאתה אומר, בסוף יש אנשים שיוצאים טוב ויוצאים פחות טוב, וזה בא על רקע החקירות של ראש הממשלה. זה מלמד אותנו קצת על מה שהם יודעים, ואולי אנחנו לא, או לא ברור לנו לגבי עתידו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. יעקב ברדוגו.
תיקח את הכותרת רק, המאבק על המחנה הלאומי החל ובעוצמה רבה על כל כיווניו.
כן, מי האנשים? בנט, בנט ליברמן גם מצטרף בהמשך.
בנט, ליברמן, בתוך הליכוד פנימה, חלשים מאוד, גם ישראל כץ וגם גלעד ארדן, בגלל הפוזיציה שלהם מול נתניהו. שחקנים החיצוניים, גדעון סער ויעלון, יעלון פחות, גדעון סער יכול לעלות למגרש, אבל חסרה לו מה שנקרא תקופת הזמן הזו, שהוא שעה בחוץ, המחנה שלו לא מאורגן, יש לו אולי העדה ציבורית, אבל אין לו מחנה. לכן הקרב הוא יותר אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, שהליכוד במקודת הזמן הזו, הופך להיות למפלגה כמעט לא רלוונטית במאבק.
אוקיי, רק צריך לומר שבהקשר הזה של חשיפת הפרוטוקולים, אין ספק, אני חושב, שהייתה מתארחת קודם כל, שנפתלי בנט יצא טוב, ודבר שני, יעלון שעדיין יושב וממתין על הספסל לחזור למערכת, יוצא שם גם לא משהו, בוא נגיד ככה.
גם גנץ.
כן. גם גנץ וגם יעלון, אבל גנץ לא רלוונטי עכשיו, מי שיותר רלוונטי זה בוגי יעלון, והוא יוצא ממש לא טוב.
גנץ גם רלוונטי, כולם רלוונטיים, כל שחקן, כל מי שהיה רמטכ"ל במדינת ישראל, הוא רלוונטי למשחק הציבורי.
אפשר לשלוף אותו פתאום. טוב, אני מודה לך.
אני הולך להקשיב לכם, כי יוסי תכף הולך לשמוע, אני רוצה מאוד לשמוע אותו.
כן, אז אתה צריך לשמוע את הפרסומות, ומיד לאחר מכן דבר איתו. תודה רבה, יעקב.
תודה.
בוקר טוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי. מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע. במסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. זו הקורס המקיף מסוגו, באווירה אישית ומקצועית, עם המרצים הטובים בארץ, ובראשם הרב שמחה כהן שליטה.
בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון ארנברג, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים, בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה, 1-700-555-714, 1-700-555-714.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מיודע לטבת עד בית בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה, בקריית התא, בראשון לציון ובנתניה.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
היי, אתה. כן, כן, אתה. עולם הנדלן מעניין אותך? הנה ההזדמנות שלך. התקשר עכשיו למכון מנוף כוכבית 2780 והרשם לקורס אשר יעניק לך ידע מעשי בתחומי ההשקעות והיזמות של עולם הנדלן. מנוף, השער שלך לעולם הנדלן, כוכבית 2780.
סדרת 2017 בחזנות יצאה לדרך. הלף גוצ'אר, מיינקל תלמוד ועד משה קוסביצקי, בקונצרט הגלה של יובל. התזמורת הפילרמונית הישראלית והחזן יצחק מאיר הלפגוט ואימו גדולי החזנים, שי אברמסון וישראל רנד, ברפרטואר שכל כולו נשמה יהודית. מנצח, הדוקטור מרדכי סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, ה' בשבט, 1 בפברואר, 570-7479.
כיובל, חזנות עם כל הנשמה.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
טוב, עכשיו למה שיוסי יהושע חושף הבוקר בידיעות אחרונות. קח קצת זמן, אבל חשוב להקריא פחות או יותר את מה שקרה שם, וזה מדאיג או מטריד. זה הולך ככה. שנייה, נקריא את הכל בצורה מסודרת. שלא נפספס פה שום מילה, כי יש לכל מילה כאן משמעות דרמטית ביותר. התמונה שנחשפת כעת בעקבות קריאת התמלילים שונה קצת ממה שאנחנו חשבנו, הרגשנו, תחושת הביטחון שהרגשנו באותם ימים. וזה הולך כך. ב-30 ביוני 2014, אחרי הרבה מאוד ימים של חיפושים, יתרו את הגופות של נפתלי פרנקל, גלעד שייר ויאל יפרח, הנערים שנחטפו בגוש עציון ונרצחו על ידי החמאס. היה כינוס של ישיבת הקבינט, האווירה באופן טבעי הייתה מתוחה שם. עדיין מבצע צוק איתן לא יצא לדרך, אבל מה שנקרא, התחילו להרגיש שהולכים לשם. השר נפתלי בנט בישיבת הקבינט אומר, התגובה עד עכשיו הייתה ביזיונית אל מול הפיגוע, ואז יש עשרות מנהרות שמיועדות לחטיפה, הן לא שם כדי להחליד, אומר בנט, וממשיך ועוקץ את שר הביטחון, פרפרזה על האמירה שלו לפני מלחמת לבנון השנייה, לפי הרקטות של חיזבאללה יחלידו במחסנים. צריך לצאת לפעולה יזומה בקו המגע, כך אומר בנט ליעלון. הצעה של בנט נתקלת בהתנגדות גורפת של חברי הקבינט, ראש הממשלה נתניהו אומר, המנהרות הן איום ממשי על מדינת ישראל, והן הלולות לשנות את המאזן בינינו לבינם. בוגי, כך פונה ראש הממשלה לשר הביטחון ואומר לו, אני מבקש שתציג תוכנית מחר, כולל השתלטות על הפתחים. יש תוכנית כזו, משיב יעלון, אני לא מכיר אותה. עונה לו ראש הממשלה נתניהו. בהמשך, אנחנו מגלים את מה שקרה ממש ברגעי האמת, למול הקריאות של בנט, לצאת מיד לפעולת תקיפה, שר הביטחון מבקש להשמיע קול זהיר ומחושב יותר. הוא אומר כך, שר הביטחון, שימו לב, לחמאס אין כוונה להפעיל את המנהרות באופן יזום, צריך להיזהר, אומר יעלון. בנט אומר לו, באירוע גילת שליט היה להם רקע? מה רקע? אילון אומר, לא. נתניהו מבהיר שבאותה עת רוצה להוביל מדיניות מאופקת, המטרה כעת להכיל, כך אומר נתניהו. בנט ממשיך לדחוף לכיוון פעולה אקטיבית. אתה חושב שאם לא נעשה כלום, הם יכילו? הפלסטינים? כך בנט שואל. אילון אומר לו, כן. השר גלעד ארדן בשלב הזה מאתגר את שר הביטחון בנוגע למוכנות של מערכת הביטחון לאיום המנהרות על כיבוש עזה, הצגתם תוכנית? הוא אומר לו, למנהרות לא, הצגנו, עונה לו יעלון. המתכ"ל בני גנץ גם הוא חושב שצריך לנהוג באיפוק, הוא אומר, חמאס אינו רוצה לפעול, הם אמרו כבר ברדיו שלהם, שימו לב מה אומר המתכ"ל. אנחנו נמצאים בימי צוק איתן, כן? החמאס לא רוצה לפעול, הם אמרו כבר ברדיו שלהם, עשינו טעות עם החטיפה. יפה, איזה מודיעין יש לנו, מדהים. הוויכוח סביב האפשרות לפעולה קרקעית נגד המנהרות של החמאס ברצועת עזה מתחמם, השר נפתלי בנט לא מוותר, ושר הביטחון מתחיל לאיים שמהלך כזה יכול להוביל לתוצאות קשות אם נפעל נגד המנהרות. אני נגד פעולה על הפירים, אומר יעלון. זה עלול לשאוב אותנו פנימה. אוי אומן. ראש אגף המודיעין, אביב כוכבי, מצטרף הדברים, וגם הוא אומר, יש עשרות אינדיקציות שחמאס לא רוצה עימות. גנץ מוסיף ואומר, אני ממליץ על חשיפה אסטרטגית של תוכנית המנהרות של החמאס, בנט דוחף לתוכנית עבודה פרקטית. הוא שואל אותם, חברים, כמה זמן תיקח פעולה קרקעית נגד המנהרות? גנץ עונה, שימו לב, יומיים שלושה. זה מה שיקח. אגב, בסופו של דבר לקח 20 יום. וגם לאחר 20 יום זה לא ממש נגמר לגמרי, עד שמצאו כל מיני פתרונות טכנולוגיים שהיום מתמודדים איתם. הוויכוח הזה נמשך, ולישראל, כך טוען יוסי יהושע, יש מידע למנהרת חדירה גדולה מול כרם שלום, עם האווירה מסרים בנושא לחמאס. ראש הממשלה בשלב הזה מתשל את הרמטכ"ל גנץ בנוגע לאפשרויות הפעולה מול הדבר הזה, הוא שואל אותו, האם הפצצת הפירים תנטרל את השימוש במנהרות? ואז אומר לו, עונה לו, לא יודע, עונה גנץ, לא יודע, אולי תשבש. לא ברור. נתניהו אומר, ייתכן שזה ימנע מאיתנו להיכנס למנהרות? האפקטיביות של ההפצצות נמוכה מאוד, עונה הרמטכ"ל, מוסיף הזרה, סבירות שפעולה נגד המנהרות, תוביל לכיבוש כל רצועת עזה. שר הביטחון ממשיך להוביל את הקו הזהיר, אנחנו חיים תחת לא מעט יומים, מתפתחים, אומר יעלון. אני מציע לא להיכנס לפעולה נגד המנהרות. לאורך הימים שחלפו, מרגע שגילו את גופות הנערים שנחטפו, חיל האוויר הפגיז ברצועה, והיו הרבה רקטות, אתם זוכרים. אבל הרבה רקטות ששיגרו לעברנו, לעבר אזורים רבים ברחבי הארץ, וחיל האוויר הפציץ והפציץ והפציץ והפציץ, אבל זה לא עזר, החמאס המשיך לבצע ירי לתוך שטחי מדינת ישראל. בשבעה ביולי, החמאס משגר מתח של כ-100 רקטות לעבר ישראל, ואז מבצע צוק איתן יוצא לדרך. יעלון ממשיך בקבינט ודוחף להנמחת הלהבות. אפשר להגיע להפסקת אש, הוא אומר. לא נכון להגיע למצב שנפשית אותם מהמנהרות. צריך למצות את התיווך המצרי. בנט מתייצב מולו עצבני ואומר, אני ממליץ לפעול לנטרול המנהרות. יעלון שואל אותו, ואם תשיג שקט לשלוש שנים בלי שהשמדת את המנהרות, מה רע? אז בנט אומר, והיא נחטוף פיגוע אסטרטגי, זה יהיה אירוע גילת שליט פי 100. עדיף שנמנע זאת מראש, ולא ראיתי תוכנית איך מונעים את זה. יעלון אומר לו, ואחרי שנכנסת לרצועת עזה ונטרלת את המנהרות, לא ייבנו עוד מנהרות? שרים בקבינט דורשים פעולה תקיפה יותר, מאלה שנעשו עד כה, גם יובל שטייניץ מחריף את הטון ואומר, צריך לכבוש את עזה ולהסיר את כל האיום הזה. אבל ציפי לבני אומרת, אסור להתרגש מדי. השר אביגדור ליברמן אומר בישיבת הקבינט, אמן דחה בערכות שלו עד עכשיו, צריך לכבוש את רצועת עזה. סוג של אדם שישב בצד, מקשיב, שומע, מנתח ואומר את האמירה שלו. השר יאיר לפיד, באותה ישיבת קבינט, מתנגד לכניסה קרקעית. אלוף פיקוד הדרום, סמי תורג'מן, גם הוא מגיע ומנסה לשכנע את חברי הקבינט, להוציא לפועל את התוכנית שקיבלה את הכינוי הגנה קדמית. המטרה של התוכנית הזאת זה לנטרל את המנהרות בקו שעד מרחק קילומטר מהגדר. שר הביטחון והרמטכ"ל מתנגדים, והקבינט לא מאשר את התוכנית הזו. תוכנית הקרקעית לבסוף יצאה לדרך ב-18 ביולי, אחרי סיכול ניסיון החדירה של עשרות אנשי חמאס דרך מנהרה מול כרם שלום. מה שאומר שבמשך תקופה ארוכה יושבים אנשים בקבינט ומאיימים ואומרים לשר הביטחון ולרמטכ"ל ולכל מי שרלוונטי, בוא נפעל על המנהרות, וכולם מחפשים את הסיבות למה לא, עד שבסופו של דבר מסתבר שמה שנקרא בנט הוביל נכון. בקיצור, תמליל הזה עוד ארוך ומגיע למקומות מאוד בעייתיים, אבל לא רוצים להקריב יותר מדי את יוסי ישוע על הקו. בוקר טוב יוסי.
בוקר טוב.
קודם כל, באמת, לשפור על ההישג המדהים הזה, אני חושב שהמסמך הזה הוא דרמטי מאוד, לא רק בגלל שהוא, מה שנקרא, לא ברמה העיתונאית, אלא לנו האזרחים, אחת ולתמיד, לקבל את המידע הענקי, ולא מה שנקרא, הדלפות וסיפורים ותדרוכים מסביב, אלא לדעת באמת מה היה בישיבת הקבינט. ולמה אני אומר שהמסמך הוא דרמטי? משום שכשאני קורא אותו היום, זה משפיע עליי.
אתה מבין טוב יותר מה היה שם.
בטח, אני מבין, ואני חייב לומר לך, יוסי, אני מאוד, מאוד, מאוד מוטרד. גם אתה?
כן, כן. די מוטרד ממה שהיה שם. בסוף, אתה יודע, צריך לזכור, כולם אנשים, אבל כשמדובר בחיי אדם, ובמי שמנהל את המלחמות עבורנו, אז אתה מצפה קודם כל להבנה יותר מקצועית ופחות אינטריגות ומלחמות אישיות, אף שעל פניו אתה יכול להבין את האמירות האלה נראות באופן יחסית מוצדקות. זאת אומרת, זה לא משולל יסוד לטעון את הטענות, למשל שסמי תורג'מן היה סוס דוהר והרמטכ"ל הוא היה עצל, אז יכול להיות שזה אולי מעליב את הרמטכ"ל שלנו באותם ימים, אבל אני חושב שזה כן מתאר נכונה את מה שהיה.
אני לא יודע, אני לא בטוח, תקשיב, ממה שאני קורא, אולי בגלל שאני לא מבין יותר מדי בתחום הזה, ואתה כן, ממה שאני קורא עושה רושם, שמי שהיה בעניינים לגמרי, היה נפתלי בנט.
כן, כן, כן.
והוא היה בעניינים כאילו הוא מכיר את הנתונים טוב יותר משר הביטחון, מהרמטכ"ל, וזה מאוד מאוד מטריד, זה מאוד, כשיעלון אומר, ייקח לי יומיים שלושה,
וכשצריך, גנץ.
סליחה, גנץ אומר את זה, וכשאלון אחר כך אומר שהוא מסתכל על איום המנהרות כאל בעיה לא פתורה, שאי אפשר לפתור אותה באירוע הזה, לא יודע, זה כאילו, בוא נפסיד.
אתה יודע, זה מתחבר לתפיסות, וזה נכון גם להסתכל על האמירה הראשונה, בדיון הראשון כבר של בנט, שהוא מדבר על ההחלדה והוא קץ אותו, שהמנהרות לא יחלידו, על אותה אמירה המפורסמת של יעלון, על מנהרות, על הרקטות של חיזבאללה. וכן, יש כאן שתי תפיסות שונות, תפיסות ביטחוניות שונות, בכל מה שקשור להחלה של אותו אירוע, לבין תפיסה שאומרת בוא נפעל כנגד האיום, ואתה רואה את זה לקראת, לקראת סוף החודש, כשיש כבר התראות ספציפיות על מנהרות, ואתה זוכר את אותה מנהרה שיוצאת מכרם שלום, ורק אחרי שהיא יוצאת עם עשרות מחבלים, רק אז צהל יוצא למבצע צוק איתן, וגם אז אתה למד ששר הביטחון והרמטכ"ל מתנגדים למהלך הזה, ואני חושב שזה מחייב גם איזשהו שינוי תפיסתי ובדק בית גם בצבא בכל הקשור לתפיסות שלהם, כי אני מוטרד כשאני רואה את התמרת.
יוסי, תרשה לי רגע לא להיות ברדיו ולשבת איתך על קפה בבית קפה ולהגיד לך מה אני מרגיש מהתמליל הזה. אני מרגיש שגם שר הביטחון וגם הרמטכ"ל היו פשוט פחדנים, הם ניסו לעשות הכל בשביל לא להגיע לאימות עם החמאס. ונפתלי בנט,
אלה גם התגובות, אני לא אוהב, אתה יודע, לקרוא לרמטכ"ל ושר ביטחון פחדנים, אבל כן, זה די מטריד. אתה רואה שם שיעלון לוחץ, הוא אומר לו אפשר להגיע להפסקת אש, לא נכון להגיע למצב שנפשיט אותם מהמנהרות, צריך למצות את התיווך המצרי. ואז בנט אומר לו, אני ממליץ לפעול לנטרול המנהרות. ואז יעלון אומר, ואם תשיג שקט לשלוש שנים בלי שישמעת את המנהרות, מה רע? ואז בנט אומר, ואם נחטוף פיגוע אסטרטגי, זה אירוע גילות של עד פי 100, ויעלון מסכם, ואחרי שנכנסת לא יבנו עוד מנהרות? ואני יכול להגיד לך שנכון לאתמול, יעלון חושב עדיין, דבק עדיין בתפיסה הזאת, מבחינתו, לא נכון היה להיכנס באותו זמן, ומבחינתו אם חמאס יכול לבנות עוד מנהרות חדשות, וזה מה שהוא עושה אגב, אז אפשר לשמר את מה שנקרא תיאוריית ההכלה ולאפשר לצד השני להתחמש כל עוד יש,
מה זה הכלה?
מבצע ירי.
הכלה זה לא נכון להשתמש במילה, זה פחדני קצת, לא, אני לא יודע, אולי אני קצת מבולבן, אני חייב להגיד לך, אני על הבוקר ראיתי את זה ואני קשה לי עדיין לגבש דעה עדינה יותר או רגישה יותר כלפי הסיטואציה, כשאני רואה את בנט, מה שנקרא, הופך לאדם קצר רוח ותוקף את הרמטכ"ל גנץ באופן ישיר ואומר לו, אני מצפה מכם להגיע לקבינט עם תוכניות מבצעיות ורוח התקפית, לא אני אמור להביא לכאן תוכניות להשמדת מנהרות, יהיו סוסים דוארים ולא שברים מצלים. אמירות כאלה במקום הכי רגיש והכי חשוב במדינת ישראל, זה מלמד שיש בעיה.
יש בעיה קשה, ואני מקווה מאוד שהיא תשתנה עם שר הביטחון החדש. אני לא חושב שצריך לתקוף בכל פעם שהאויב מצביע על כוונות. זאת אומרת, אתה לא אמור לצאת עכשיו למלחמה מול חיזבאללה באיום של 100,000 רקטות, זה ברור, זה לא אותו דבר. אבל כשיחסי הכוחות שלך מול חמאס הם כאלה עדיפים, ויש לך מידע קונקרטי לגבי אותן מנהרות, וירי הרקטות נמשך, אני מחזיר אותך לאותם ימים שאנחנו אחרי חטיפה של שלושת הנערים, ירי הרקטות נמשך, חמאס נכנס לסבב, ואנחנו יודעים על מספר מנהרות.
לא, רגע, שכחת משהו, אנחנו מפגיזים שם מהאוויר יום ולילה, ועדיין הם ממשיכים לראות עלינו רקטות.
כן, ויש גם מי שמציע בקבינט לתקוף את הפירים. ראינו מה המשמעות הייתה של לתקוף את הפירים.
כן.
כי ברגע שאתה תוקף את הפירים, אתה מקשה על הכוחות לאתר אותן ולנטרל את המנהרה, ואז אתה מסכן אותם, ולכן במקום שמבצע יימשך שלושה ימים, כמו שאמר הרמטכ"ל, אתה רואה בדיונים, אז זה נמשך 19 יום.
כן.
ואחת הסיבות, זה אני חושב, לעניות דעתי, אם אני אחרוג קצת מהכובע של כתב צבאי לכתב פוליטי, שנדמה לי שאחרי הדוח והדוח הזה והתמלילים, אני חושב שזה יקשה אם לבני גנץ היו איזה אספירציות פוליטיות,
וגם ליעלון, אני חושב, גם ליעלון.
וגם ליעלון, כן.
אין ספק שהמדליף זה נפתלי בנט.
סתם. אני לא יודע מי הדליף, אני יכול להגיד לך.
אתה כן יודע, אל תהיה.
אני לא יכול להגיד לך מי הדליף, אני יכול לומר לך שהכתבה נשענה על הרבה מאוד מקורות.
זה לא ציטוט מילה מילה?
לא, על כמה מקורות, זאת אומרת מה,
כל אחד. אני מתחייב שלא שמחת על סיפורים של אנשים.
כן.
אוקיי, אתה בחור אחראי. טוב, יוסי, אתה יודע מה השאלה האמיתית?
כן.
השאלה האמיתית היא, איך ממנים רמטכ"לים בישראל? על בסיס איזה קישורים? כי האיש שהופיע בקבינט תחת הטייטל של רמטכ"ל, אני חושב שהרבה חיילים שומעים אותנו עכשיו ואומרים, כאילו, הוא היה שם? אז איך באמת ממנים? מה, זה מינויים ש100% פוליטיים?
אני מזכיר לך, מבלי לפגום, בלי להעליב, אני מזכיר לך שהוא לא היה מועמד לסגן, הוא היה ברירת מחדל, אם אתה זוכר, והוא גם לא היה מועמד לרמטכ"לות. וגם אז היה מועמד, מועמד פשרה, אתה זוכר, בשני המקרים. ואתה זוכר שהציעו את התפקיד לגדי אייזנקוט, וגדי אייזנקוט אמר, אני לא הייתי סגן ואני מוותר עליו, וכשגדי ויתר על זה, על התפקיד, הציעו אותו לבני גנץ.
אז מה, זה כאילו...
בני גנץ לקח אותו.
אז זאת הבעיה, שזה כאילו חלוקת ג'ובים?
אם, אתה יודע,
זה הסיפור, יוסי, זה הסיפור.
אתה ראית את המלחמה בפרשת הרפז, שגרמה לעיכוב דרמטי ומשמעותי בסבב המינויים בצבא. זה הגיע למצב שגדי איזנקוט נשאר בפיקוד צפון למעלה מחמש שנים. כנ"ל יואב גלנט בפיקוד הדרום, שלא החליפו אותו, כי הם לא הגיעו להסכמה מי יהיה סגן הרמטכ"ל. גבי אשכנזי רצה את גדי איזנקוט, אהוד ברק רצה את יואב גלנט מהדרום, ובסוף, אחרי חמש שנים שכל אחד בתפקידו, מועמד הפשרה היה בני גנץ.
אז מה הבעיה? בוא ננסה להבין. מה זה מועמד פשרה?
שהפוליטיקה גם נכנסת ברמות האלה, ברמות של מינוי סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל.
וכך זה נראה.
הנה, אני אגיד לך משהו יותר מזה. שאני מצביע עליו בתקופה האחרונה. אתה רואה שמינו את אביב כוכבי לסגן הרמטכ"ל. ואני חושב שעם כל הכבוד, באמת אביב כוכבי קצין רציני וטוב וסומן לגדולות עוד מרגע שהיה מחת הצנחנים. אבל ברגע שאתה לוקח את אביב כוכבי כמועמד יחיד, שם אותו כסגן רמטכ"ל והוא מועמד יחיד לרמטכ"לות, אתה בבעיה. וכל אירוע שיכול לקרות בדרך, בין אם רפואי ובין אם מבצעי ובין אם תקלה כזו או אחרת, מפילה את המועמדות שלו. ואם הוא כל כך טוב, אז אני חושב, וזה משהו, דברים שכתבתי, שנכון היה להשאיר את סמי תורג'מן, למנות למשל את סמי תורג'מן כסגן רמטכ"ל, ואם כוכבי כל כך מוצלח כפי שהעריכו ונכון, אז שיתמודדו השניים על התפקיד בסבב הבא.
לא יודע, אולי...
לא, אני אגיד לך למה, מוטי, כי אם אתה אומר, אני בדיון למינוי מפאים, אז יש לי 3-4-5 מועמדים, כנה למגדים ולמחתים. כל שכן, לאלופים ולרמטכ"ל. לא יכול להיות שמתמודד אחד לתפקיד.
תשמע, זה... אני חושב, כפי שאמרתי קודם, הסיפור האמיתי, שהמינויים הללו, מה שנקרא, הופכים להיות סידורי ג'ובים, וכל מיני תהליכים פוליטיים מצליחים אנשים לתפקידים שלא בהכרח מתאימים להם. וכך זה נראה, מבחינתי בני גנץ בעייתי אותו מיעלון, כי אני יכול עוד לדון לזכות את יעלון ולהגיד שמה שנקרא הוא ניסה לקסטח את הרמטכ"ל, ושר ביטחון שלא מרגיש ביטחון של הרמטכ"ל שלו לא דוחף לפעולה צבאית, כי הוא שומע מה שנקרא בישיבות הפנימיות שהרמטכ"ל מדבר כמו פחדן, אז מה הוא עכשיו יבוא לדחוף מהלך כשהוא יודע שהצבא לא נמצא שם? אני יכול עוד להבין את יעלון, אבל בנט יוצא פה טוב מאוד, אה?
כך עולה, וצריך להגיד את האמת, מהרגע הראשון, מהדיון ב-30 לחודש, מרגע חטיפת הנערים, כבר אז הוא מצביע ומבקש לטפל במנהרות. אני לא יודע אם הוא ידע, אני חייב לומר שאני גם באותו שלב לא חשבתי שילכו לשם, ולא ראיתי את זה, אבל מרגע שראיתי את ההתראות שחלקם לא פורסמו לתקשורת, וידעתי על ההערכות, חצי צבא ירד דרומה בעקבות ההתראות של חמאס על מנהרות שבסוף חלקן התממשו, יש לנו 4 מנהרות שחדרו גם לשטחן עוד בטרם יצאו למבצע הקרקעי, אז אני חושב שכבר אז הבנתי שחייבים לצאת, אבל אתה קורא שהקברניטים בצבא ומערכת הביטחון, שר הביטחון והרמטכ"ל התנגדו לזה עוד בשלב הזה, זאת אומרת כשברור להם
יש התראות,
הם אומרים לא, הם לא יממשו, בוא נפשיט אותם, בוא נדבר בתקשורת, בוא
נאמר
להם, נעביר להם מסרים שאנחנו יודעים על המנהרות, אז הם לא ישתמשו בהם.
זה אומר שגם המידע המודיעיני היה לקוי, כששר הביטחון יושב ואומר, סליחה, הרמטכ"ל אומר,
פעמיים המידע לקוי.
הם אומרים ברדיו ש...
וזה מעניין, פעמיים. פעם אחת התקלה היא באיסוף המודיעין לפני על המנהרות. האם ידעו, מה ידעו וכמה. אוקיי?
אגב, אני חייב לעצור אותך. מה שמסתבר לא היה כזה מורכב. אחד האימותים שהיה בקבינט על זה שהם הבינו שנפתלי בנט יורד לשטח ומתחיל לשמוע מהקצינים מה קורה שם, ואז הם התרתחו, מה אתה עוקף אותנו?
כן.
וכך הוא בעצם הגיע למידע, שהוא הניח אותו בקבינט, אמר, רבותיי, קורה פה משהו.
כן, לא, זה, זה, זה בפן ההתקפי, אבל אני רוצה לקחת לך מוטי לפני כן. קודם כל, לדעת על האיום. שתיים, אתה יודע על האיום, מה אתה אומר לרמטכ"ל, והאם הרמטכ"ל מכין תוכנית, לטיפול במנהרות. זאת אומרת, בין מודעות לידיעה, אתה יודע, האם הצבא מתרגם את זה לתוכנית, ולא הייתה תוכנית לצבא לטפל במנהרות. והדבר האחרון, זה הכוונות של חמאס. זאת אומרת, עד הרגע האחרון, אומר ראש אמן, גם ראש השב"כ צריך לומר, לחמאס אין כוונה, הוא לא רוצה לצאת לאימות מול ישראל. זאת אומרת, גם כשיש לו את ההתראות הספציפיות, עזוב את הימים הראשונים, גם את ההתראות הספציפיות על המנהרות, הוא אומר אין לו כוונה לצאת.
תגיד לי,
וקראו לא נכון את זה, וליברמן העיר לראש אמן, בהקשר הזה, אתם לא קוראים נכון את ארוחות אמן.
כן, אבל דבר אחד אינני מסוגל להבין, הרי באותם ימים שהקרבות הללו מתנהלים, אנחנו חוטפים טילים בכל הארץ.
כן.
והרמטכ"ל יושב ואומר, הם לא רוצים אימות, תגיד לי, הוא בסדר?
תראה, הסבבים הראשונים הם בוצעו על ידי, לא על ידי חמאס, אלא על ארגונים, מה שנקרא ארגונים סוררים, אבל החמאס אפשר את זה. וגם לאחר מכן, אני מזכיר, היו למעלה, נדמה לי, מ-30 ניסיונות להפסקת אש בסך הכל. אתה זוכר כמה הפסקות אש? אני מזכיר לך שבנייה
שראל, אדר גולדין
וליאל גידוני נהרגו בהפסקת אש. הם נהרגו בהפסקת אש בסוף חודש יולי.
טוב, עוד משהו אחד מפתיע שאני קראתי כאן בתמלילים, זה שאביגדור ליברמן לא כזה קיצוני כמו שהוא משחק אותה. גם הוא אמר, חייבים ללכת לפעולה דרמטית, אבל אם אפשר הפסקת אש עדיף.
נכון, אז קודם כל ליברמן לא היה פעיל יותר מדי בקבינט הזה, בכלל בדיונים. שתיים, ההערות שלו היו או הולכים על הכל או כלום. הכל או כלום, זאת אומרת או שאתה הולך לכיבוש הרצועה, כולה, או שתלכו להפסקת אש, אלה היו האמירות שלו.
מה זה לא פעיל? עשה רושם שכאילו הוא יושב בשיחה, מקשיב לכל התהליך שמתנהל שם, ואז הוא אומר את דעתו.
לא התעניין, אתה רואה זה, אני אומר לך כמי שעבר על עוד כמה דברים, לא בלט במורבות שלו בדיוני הקבינט.
מעניין.
כן.
טוב, תגיד, איך האורחים שלך הגיבו שאמרת להם, יש לי את התמלילים של הקבינט?
בוא נחלק את זה כמו גיא פלג. קודם קצת. אבל לא, אי אפשר היה, כי אתה יודע שכל כך הרבה אנשים שמחזיקים וצריך לסדר את זה, אז לא הייתה ברירה אלא לצאת עם זה, אז החלטנו לצאת עם זה היום.
תגיד, אז זה צריך אישור צנזורה הדבר הזה?
בוודאי, בוודאי, לא הכל עבר.
אה, לא הכל עבר, יש דברים שיצאו חוצה? והצנזורה, אתה יכול לומר, צנזרו באופן ענייני?
כדי לא להסתבך ולא לסבך, אז אני לא מקשה עליהם.
הצנזורה, אבל צנזרו באופן ענייני?
כן, 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 אין פה, לא היה כאן, לא הייתה כאן בעיה מול הצנזורה בהקשר הזה, זאת אומרת, אני יודע מראש מה הם הולכים...
בוא נשאל ככה,
אם הייתי...
בוא נשאל ככה, אם הייתי רואה את הטקסט המלא, הייתי מקבל את אותה תמונה רק עם קצת יותר מידע או תמונה שונה?
כן, לגמרי, לגמרי.
הבנתי, כלומר, זה לא שינה את המהות.
לא, אתה רואה את זה גם, לקחתי מאירועים ספציפיים, שמתי את אותם דיאלוגים חשובים ומעניינים את הציבור, לא העליתי אותו במיקרו-טקטיקה, ובזה, ואתה רואה גם ביום הראשון, מוטי, אתה שם לב שראש הממשלה אומר ליעלון, חן, מה עם התוכנית? אז הוא אומר, איך לנו תוכנית? הוא אומר, אני לא מכיר אותה.
כן. זה לא מצחיק, אני צוחק, זה לא מצחיק בכלל. לא מצחיק.
אני מקווה שלזירה הצפונית הם ערוכים קצת יותר טוב. תזכור, אני מזכיר לך את זה כמעט כל מפגש, כל שיחה שלנו.
אחרי הדו-שיח הזה אני מוטרד יותר, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים, לא יודע, לא יודע. יוסי, שיהיה בוקר טוב.
תודה.
תודה, בוקר טוב לך. אם השם לא ישמור עיר, באמת מקבל משמעות מאוד מאוד מעשית ודרמטית אחרי שאתה קורא את זה. מה שמטריד זה שהאויבים שלנו עכשיו קוראים את זה ואומרים, מה איזה פחדנים אלה. איזה פחדנים הישראלים האלה. יש להם רק מטוסים באוויר. חוץ מזה כלום. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לביא. בליל שישי בחצות מחשבים מסלול מחדש.
כל יהודי עלי אדמות יש לו סיכוי.
זה הזמן לצלול אל מעמקי הנפש ולגלות שיש לנו כוח לשנות את עצמנו ואולי אפילו את העולם.
תלך עם הקדוש ברוך הוא חמוד שלי, לאט לאט, צעד אחרי צעד, תתחיל להתקדם, תשקן את עצמך, זו הדרך.
חישוב מסלול מחדש, תוכנית חדשה עם הרב יצחק פנגר, ליל שישי בחצות, כאן בקול חי.
קחו אוויר, קחו אוויר.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מכללת מבחר מכינה אתכם לתואר. מעוניינים ללמוד לתואר ראשון בסיעוד, עבודה סוציאלית או שירותי אנוש ורב תחומי? הרשמו עכשיו למכללת מבחר, המכללה החרדית המקצועית הוותיקה ביותר. מלגות לזכאים, מחכים לכם במבחר. 03-578-5030, 03-578-5030.
פנדור.
כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
דבי וולף,
איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
והנה רוני שלנו יוצאת מהחללית, מניחה רגל ומציבה את הדגל. גבירותיי ורבותיי, צעד קטן לרוני, צעד גדול לשבוע החלל הישראלי.
חולמים להגיע למאדים? סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע מזמינה אתכם לשבוע החלל הישראלי. מסלול אתגרי, תצפיות, אסטרונאוטים ועוד. הכניסה חינם, 29 בינואר עד 3 בפברואר. פרטים באתר space.gov.il. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
הקניות עלינו. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סאנו ב-49 שקלים 90 ומעלה, מתקשרים ומשחקים בטלמסר 03-373-9090. ניצחתם במהירות הגבוהה ביותר? זכיתם בתווי קנייה בשווי 700 שקלים. עשרות זוכים במהלך המבצע. כפוף לתקנון. המבצע עד כף א' טבת. יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? קחו סאנו.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר מצוין.
האמת היא שטראמפ מדהים במהירות שבה הוא מקיים את ההבטחות שלו.
זה עניין של השקפה. אני מזכיר לך שביום הראשון לכניסתו לתפקיד, אובמה חותם על הצו לסגירת מחנה המעצר גואנטנמו, שחי קיים פועל עד עצם היום הזה. זאת אומרת, בין החתימה החגיגית על הצו, אני מזכיר לך שאנחנו חיים במדינה שבה ראינו לא מעט מנהיגים חותמים בחגיגיות על הוראות וחוקים, ואפס עוברות השנים ואנחנו לא בדיוק שם. אז כן, הוא חותם על צווים, הוא עושה אותם, ונראה מה יהיה. אבל אם אנחנו מדברים על הבטחת בחירות אחת, למשל, העברת השגרירות לירושלים, אז... פה אנחנו אפילו לא בעניין החתימה על הצו.
אנחנו עוד לפני.
אנחנו הרבה לפני אם בכלל. כי ברגע שאומרים לך בדיפלומטית מדוברת, אנחנו בשלבים ראשוניים של בדיקת התהליך, זה במילים שישראלים מכיר, אנחנו מתכוונים להקים ועדה שתבדוק את הנושא.
כן, למרות שאני חושב שלא כדאי לבחון את טראמפ באמירה הזו, כי ברור שהוא מתכוון לזה, רוצה את זה, ייתכן והוא יבין בהמשך את המשמעויות הרחבות של זה, ומה שנקרא הוא ימסמס או ימרח את זה לאורך זמן, אבל מבחינתו, לאמירה שלו ולאמירה אמריקנית, אנחנו בדרך לשם, יש גם כן תרומה. כלומר, מדובר פה במשהו פסיכולוגי, אין פה איזה משהו אמיתי.
אז אני יכול רק לברך אותך, ושירותי ביון בעולם כולו ישמחו לשוחח איתך אם אתה האדם שיודע למה טראמפ מתכוון בכל רגע נתון.
בטח שאני יודע, מה השאלה? תשאל, מה אתה רוצה לדעת?
לא, לא, אתה יודע, אני שמח לדעת, זה, אתה יודע, אני לא רוצה לפרסם את זה, אני רוצה לפנות אליך מדי פעם.
אין בעיה, אני, מה שאתה צריך להתקשר אליי, אני אגיד לך בדיוק מה הוא חושב. גם אם אחר כך הוא יעשה משהו אחר, אני אגיד לך זה כי הוא איש מקפריז, הוא שינה את דעתו.
את זה גם אני יודע. לא, תשמע, יש דברים שהוא מתכוון אליהם, בלי שום ספק. הנושא של ביטול הסכם הסחר הטרנס-פציפי ובהסכם, הסכם הסחר האטלנטי, או הסכמי הסחר הבינלאומיים בכלל, הוא מתכוון לזה.
שוב, איזה ישפיע עלינו אגב?
עלינו זה פחות ישפיע, זה ישפיע על כל שאר העולם. המטרה שלו בין השאר היא לחזק את כלכלת ארצות הברית, מה שהוא הולך לעשות בביטול הסכם הסחר הטרנס-פציפי, התוצאה הראשונה שלו זה החיזוק של מי שהוא רואה אותה כאויבת הגדולה. של ארצות הברית בהקשר הזה, וזה סין. מכיוון שלסין יש הסכם סחר מקביל, ההסכם בהנהגת ארצות הברית, בהנהגת אובמה, אמור היה להיות נגד ההסכם הזה, ועכשיו כל מדינות האוקיינוס השקט, כולל יפן, כולל אוסטרליה, רצות להסכם הסיני, כי הן לא רוצות להישאר לבד בקור, מה שנקרא. אז אנחנו נראה לאיזה כיוון העסק הזה הולך. הוא אומר,
המטרה היא אבל לחזק את הכלכלה האמריקנית, אם זה יקרה בסופו
של דבר. זה תמיד המטרה, כן. גם המטרה של אובמה, זה המטרה של כולם. השאלה, כן. איך אתה עושה את זה? טראמפ לשיטתו אומר, הסכמים בינלאומיים, הסכמים רב-לאומיים, מחלישים את ארצות הברית. שוב, זה דבר שיבחן.
וזה למה? כי הוא מאמין שצריך לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם?
לא, לא, ממש לא. העניין הוא שטראמפ במובן הזה הוא מאוד מאוד אנטי-רפובליקני. טראמפ, אני מזכיר לך, מה הוא עושה כל הציוצים שלו מאז שהוא נבחר ועד עצם היום הזה, הוא לא רוצה לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם, כי כוחות השוק, אתה יודע מה לעשות, לפעמים כוחות השוק מייצרים לא בארצות הברית, אלא במקסיקו או ביפן או בסין, כי שם הם מייצרים יותר בזול ואולי גם יותר בטוב. הוא לא מעוניין בזה, הוא רוצה שהמשרות יישארו בארצות הברית, ויחזרו לארצות הברית. אז זה לא כוחות שוק באשר הם, אלא כוחות שוק שעוזרים לכלכלת הייצור האמריקנית.
אוקיי. טוב, האמת אין לי מספיק זמן בשביל להיכנס פנימה לתוך הנושא הזה, להבין בדיוק איך זה משפיע ומה זה עושה, אבל בוא נדבר על עוד תהליכים, ואני ברשותך רוצה להתייחס רגע למה שעשה אובמה, ממש רגע לפני שעזב את הבית. למה? למה ככה?
מה זה, על איזה מהדברים אתה מדבר?
על ה-220 מיליון דולר לרשות הפלסטינית, רגע לפני, כאילו, לפני שאתה יוצא מהבית, אתה גונב את המגבת מהמלון.
תשמע, ארצות הברית נותנת תקציבי עתק למרבית העולם, לשיטתו של אובמה, הפלסטינים מקבלים, לא מקבלים בעצם אגורה, ועכשיו יקבלו עוד הרבה פחות. ישראל, מדינה עשירה, מקבלת מיליארדי דולרים מארצות הברית מדי שנה בשנה בכסף ובשווה כסף, ולא לדבר על כל תמיכה בינלאומית וכל הדברים האחרים. אומר, אוקיי, הפלסטינים שמצבם כל כך נורא וכל כך נואש, אני רוצה לעשות למענה משהו בקטנה, נותן להם איזושהי תרומה במונחים אמריקנים בטלה ב-60, במונחים פלסטינים משמעותית.
טוב, את זה אני מבין, אבל למה עושה את זה כמו גנב ברגע האחרון?
כי אתה יודע, כי עד הרגע האחרון אתה עובד, כי זה גם לא משנה, גם אם הוא היה עושה את זה לפני שבוע, זה לא משנה כלום, הוא עשה גם מספיק דברים אחרים שמרגיזים את ישראל, או אתה יודע מה, את הרפובליקנים לצורך העניין, כל דבר שהוא עושה, הוא מנסה לעשות משהו, וזה אחד הדברים הבודדים שטראמפ לא יכול לבטל. יש מספיק דברים אחרים שהוא חתם עליהם שהוא יכול לבטל. למה ככה? מכיוון שאתה יודע, אגב, כשאתה אומר כמו גנב בלילה, אתה יכול לבוא ולטעון כנגד עצם המעשה. בארצות הברית, בניגוד אגב לישראל, מעשים כאלה הם שקופים. בישראל, ביום האחרון של חוק ההסדרים, כשנשארים שני חברי כנסת ומעבירים מאות מיליונים אתה יודע, לכל מיני סעיפים אלומים בקואליציה, נראה לי קצת יותר הולם לגנב בלילה. זאת אומרת, אם באותו רגע, בוא נהיה ישרים עם עצמנו, הוא היה מעביר 221 מיליון דולר לטובת, אני יודע מה, מוזיאון ישראל, היינו מוכנים כולנו כפיים.
ברור, מה השאלה?
זה המטרה היא העניין.
ברור, 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 אין ספק בכלל. טוב, תגיד, מה המבחן האמיתי של טראמפ? אתה יודע, אנחנו כולנו...
מבחנים. נשיא ארצות הברית עומד למבחנים מדי יום ביומו. המבחן הגדול בעיניי, היחסים עם רוסיה. בעיקר לאור, אתה יודע, כל השמועות, כל הקשרים המיוחדים, כל המעורבות הרוסית במסע הבחירות, כל ההערצה העיוורת והבלתי ניתנת להבנה של טראמפ לפוטין ומינוי האנשים הכי מקורבים לפוטין, אז המבחן יהיה ביחסים עם רוסיה, כשיחסים שיש להם השפעה אדירה על ישראל.
מה המבחן? אני רוצה להבין, מה המבחן בדיוק?
מה המבחן בדיוק? האם רוסיה הולכת לקבל יד חופשית? האם היא הולכת לקבל יד חופשית במזרח התיכון? האם ארצות הברית הולכת להוריד את הסנקציות על רוסיה? האם, אתה יודע, האם ארצות הברית ייתן לה לנהל את מזרח אירופה?
אז זהו, אני אגיד לך, אולי באמת אני סתם שואב מהבטן תחושה, אבל יש לי מחשבות שהן לא מנותקות לגמרי מהמציאות. יכול להיות שהאיבה האמריקנית לרוסיה היא לא באמת כל כך גדולה, כאילו הציבור האמריקני אומר, יאללה, מה אנחנו צריכים את האימות הזה? מה, כאילו, מה קדוש במלחמה מול רוסיה? יכול להיות?
רגע, קודם כל, זה לא עניין של קדוש במלחמה מול רוסיה. עם רוסיה עצמה, היו, אחרי נפילת ברית המועצות, היו יחסים טובים. האמריקנים לא ספרו את רוסיה, וזה הזעם הרוסי, זה סיפור אחר. אבל תשמע, הייתה מלחמה קרה, מלחמה קרה שהתחילה ב-1945-6, מלחמה שנמשכה במשך עשרות שנים, בעיקר מלחמת ריגול ומלחמות על ידי שליח, אבל לא רק, ברחבי העולם זה היה על שליטה וזה היה על השפעה וזה היה עם טילים גרעיניים וזה היה חשש גדול מאוד ממלחמת עולם שלישית שתתחיל בכל רגע ורגע. המורשת הזאת לא הולכת לשום מקום. מעבר לזה, מדובר פה במעצמות שיש להם יחסים של יריבות, לא הייתי אומר של מלחמה ושל שנאה, אבל בהחלט של יריבות. כיום, אתה יודע מה, זה עובר מצב שבו טראמפ לשיטתו, אז הוא אומר, זה לא רק זה שרוסיה היא לא אויב, לא אמורה להיות אויב.
אז תצלח לי, אבל אני לא שמתי לב, אנחנו חייבים לסיים ממש עכשיו, אז אני מודה לך אורן, שיהיה בוקר טוב.
זה יהיה הדבר המרתק, כי יום טוב הוא לי טוב.
בוקר טוב, סיימנו שהראשונה פרסומות חדשות, מיד נשוב.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים קו פתוח היום ומחר. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם?
קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zuzami.com.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
אתה עובד כל היום בכתיבת קורות חיים? בוא למצוא עבודה אמיתית. המרכז להכוון תעסוקתי בעיריית בני ברק מזמינים אותך לריד התעסוקה הגדול לגברים, בו תוכל למצוא מגוון משרות חמות ופרנסה בכבוד. היריד יתקיים ביום שלישי כ"ו בטבת בין השעות 2-5:30 אחר הצהריים במרכז להכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 בני ברק. הדרך שלך לפרנסה עוברת במרכז הכוון.
יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החימצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
חדשות קול חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב באולפן, אשר גרייבר. בבית הדין הצבאי בקריה בתל אביב יחל היום שלב הטיעונים לעונש במשפטו של החייל היורד.